שלום חברים, פרק נוסף של מדברים נדלן, התוכנית שתעשה לכם סדר ותענה על כל השאלות שמעניינות משקיעי נדלן. אני קובי זהבי והיום אני מארח את אריאל פינטו. אם אתם לא מכירים, אני מבטיח לכם שממש בעוד כמה רגעים אתם תשמחו שהכרתם את האיש. רפרטואר של תפקידים בכירים מאחוריו, ממנכ״ל של טיפ טעם, של מיציבושי, ובעשור האחרון היה מנכ״ל של מרצדס ישראל, ועוד כל מיני דברים מעניינים ככה משיחות שלי איתו. אמרתי, טוב, אין מצב שאנחנו לא עושים איזה פרק מעניין. נכון, זה קצת יהיה פחות קשור אולי לנדלן, אבל אני חושב שללא ספק זה ייתן לכם הרבה השעה, ואני חושב פרק עוד רגע 60, הגיע הזמן קצת גם לרענן את הפודקאסט ולדבר קצת על דברים אחרים, קצת על עסקים, קצת על התפתחות אישית יותר, ולהביא אנשים מעניינים. אז אריאל, איזה כיף שאתה כאן.
קודם כל, אפשר לדבר נדלן, אני עוסק קצת בנדלן בארבע שנים האחרונות, אם תרצה, אז אפשר.
איך אומרים, בוא נראה לאן השיחה תוביל אותנו. אנחנו רק צינור ושליחים כאן ונהנים עם המיקרופון. אז טוב, בוא ככה תציג את עצמך, ומשם, אתה יודע, ככה נצלול לשיחה בתוך מרתק.
אז אני אתחיל מהסוף הפעם, כי אתה יודע, כן. תמיד אני מנסה לגוון. ארבע שנים האחרונות חברה לייעוץ עסקי, מלווה ארגונים מגדולים מאוד מאוד לארגונים קטנים עד עסק של בן אדם אחד. בדיוק דיברנו על זה בהפסקת קפה. בסוף הגעתי למסקנה שאחרי עשרות ארגונים, עסקים, חברות, כולם מחפשים כמעט את אותו דבר. איך יזם הופך להיות מנהל? זה בסוף המשימה שלי, אם זה, אתה יודע, תוכניות עבודה, תקציב, אנחנו נדבר על זה. לפני זה הייתי 10 שנים מנכ״ל מרצדס, עם יעד אישי מטורף, כמעט להגדיל אותה שנה, אחרי שנה בכמעט 50%, 40, 30, 40, 50% כל שנה, זה משהו מטורף, שזה עשה לי המון המון אדרנלין, זה הפך להיות התחביב שלי מזה. מנכ״ל מיצובישי 4 שנים, לפני זה הייתי מנכ״ל טיפ טעם, סיפור מעניין, משברים מאוד גדולים, בזמנו הצעירים במרכאות בינינו מכירים את כל בוטק.
כן, כבר אנחנו ניגע רגע במשברים, זה איך אומרים?
כן, אז, והבית ספר של החיים היה שטראוס, 11 שנים כסוכן מכירות, לפני זה בהיסטוריה הגעתי מארגנטינה, עלינו לחיפה, מחיפה לבאר שבע.
אז רגע, בוא נתחיל שנייה. לא נולדת מנכ״ל, לא של מרצדס ולא של טיפ טעם ולא של מיציבושי.
למי קראו מרצדס, אתה יודע, זה כבר הייתה התחלה טובה.
הבנתי, זאת אומרת, כבר היית ספתח מהבית. אז מה, קודם כל, עליתם מארגנטינה?
עלינו מארגנטינה, כן.
אוקיי, מתי זה?
ועליתי כשהייתי בן 3, ב-1969.
וואו, אוקיי. ובעצם, באיזה בית גדלת? מה...
סיפור לא פשוט. בארגנטינה היינו, אבא היה איש נדלן, עם הרבה מאוד, מעל 40-50 דירות, קנה מחר, עלה ממרוקו. ועלינו לארץ, ושיקן אותנו במה שנקרא מרכז קליטה נתניה. אמא שלי הייתה, אתה יודע, אשתו של, איש עסקים מאוד מאוד ידוע, 6 ילדים, בן זקונים אני. וכאילו אנחנו מגיעים למרכז קליטה, הוא אומר בינתיים תלמדו עברית, תתאקלמי עם הילדים, אני הולך לסגור את העסקים בארגנטינה, הוא נפטר באונייה, אני בן 3.
בדרך לשם.
בדרך לשם הוא נפטר, אני בן 3, מדינה חדשה, אין שפה, וגם פרנסה, התחיל המרוץ, כי...
אתה עוד זוכר את? זאת אומרת, אתה זוכר את זה בתור ילד?
לא, לא, אני זוכר מהסיפור, המון סיפורים. אמא שלי לפני שנפטרה, נפטרה לפני 20 שנה, אז מאוד תחקרתי אותה, כי זה מאוד עניין אותי, אבל צריך להבין, היא הקימה את הכל מאפס, כי תכלס לא היה לנו כלום, כי הכל הוא סגר בלחיצת יד ובפתקים ובמפיות, ובגיל 50 חזרתי לארגנטינה, והסתובבתי עם העוזר שלו, היה בן 88-89. הוא אמר לי, פה היה לך פה, ופה על אבא שלך היו עסקים. וכך הוא סגר את העסקים. אז פשוט התחלנו מהכל מההתחלה. ועם כל מה שזה מצריך. הקושי וההתמודדויות, ואני עובד מכיתה זין, אני עובד כמעט בכל עבודה. אתה רץ?
מה הייתה העבודה הראשונה, אתה זוכר?
עבדתי יום אחד בגלידה שנקרא פינגווין. ופיתרו אותי אחרי יום, כי ביקשו ממני... להביא כוסות מהפח ולשטוף אותם כדי להגיש עוד פעם. ואז אמרתי, אני לא מוכן לעשות את זה. זו הייתה עבודה ראשונה. עשיתי מלא עבודות. הייתי חזאי, גמר בבתים, מאמן כדורסל, שחקן, הכל.
אוקיי. אבל שהיית, שבלת בגלידה, בפינגווין, אוקיי, וכל העבודות האלה, אתה דמיינת שאתה תהיה יום אחד מנכ״ל של אחד מבעצם חברות הרכב, אתה יודע, גדולות בעולם, מותג יוקרה אפילו אפשר להגיד.
הוא נחשב למותג ברמת הנחשקות אחרי גוגל, מייקרוסופט, פייסבוק, 12 בעולם, לא האמנתי, קבעתי לי יעדים מאוד מאוד קטנים ואישיים, אתה יודע, היעד שלי זה היה שיהיה לי את הכסף לטיול, היעד שלי היה לי שיהיה לי נעליים כמו כולם, היעד שלי היה שלא יצחקו עליי בהפסקות, כי אני נראה, אולי יש לי משהו אחר, אז עבדתי כדי שיהיה לי כמו כולם, ואחר כך אתה מתחיל לך המון המון, וזה גם מקור הספר, פתק קטן, פתק גדול, שכתבתי, שהיו לי את היעדים הקטנים, לא קיבלו אותי למגמה עיונית, אז אני עבדתי קשה, אחרי 3 חודשים עליתי למגמה עיונית, לא קיבלו אותי לחיר, הייתי בשריון, עשיתי עוד 50 שנה טירונות כדי להיות בעורב, וככה אתה, יעד אחרי יעד אחרי.
אתה בעצם צומח ומטפס בסולם, אתה יודע.
מותח, מותח.
כן, כמו שאני אומר לבנות שלי, הישגים גדולים בצעדים קטנים.
נכון.
בסדר, ביפנית זה נקרא קייזן. וזה בדיוק, אתה יודע, אנחנו לפעמים רוצים, איך אומרים, להיות מנכ״ל מרצדס, אבל יש איזה דרך שצריך
לעבור. תראה, באיזשהו שלב, כשהייתי מנכ״ל מיצובישי, 4 חודשים, הודעתי למנכ״ל שלי שאני מנכ״ל מרצדס. ואני 4 חודשים בענף הרכב. הוא אמר לי, בסדר, מה אתה מדבר? אמרתי לו, תקשיב, אני למדתי זה משטראוס. אתה תגיד לי מה הפעם, מה אני צריך כדי שיקרה. ואני הייתי חדור מטרה. ו4 שנים רצתי, אמרתי לו, כשהתפנה אני פה. ואתה יודע יותר מזה,
אחרי שציין... סליחה לבורות, מרצדס ומיצובישי, זה אותו זכיין.
מרצדס, מיצובישי ויונדאי, זה אותו זכיין. ואני יכול להגיד לך, שכשסיימתי להיות מנכ״ל מרצדס, אחרי 4 שנים, הוא אמר לי, תקשיב, אין תפקיד כרגע, ואני חיוונתי למרצדס, 4 שנים אחורה. ויצאתי לשוק החופשי, 50 שנה הסתגלות בכל מוביל, ואז קיבלתי הצעה להיות מנכ״ל תשלובת המזון של תנובה, התמודדתי עם עוד מועמד, ואז חזרתי ואמרתי, רגע, יש לי הצעה, ומפה זה הכל היסטוריה. אבל זה שם יעד ומגיע אליו.
מה, אתה יודע, יש כאלה שאומרים, אוקיי, בסדר, אבל איך הופכים תכלס באמת להיות, אתה יודע, מנכ״ל של חברת רכב כזאת גדולה? זה תפקיד שהוא די נחשק.
כן.
אז איך, זאת אומרת, מה הכישורים בכלל? איך אתה מטפס בכלל ב...
תראה, אתה יודע, הרבה חבר'ה צעירים באינסטגרם שואלים אותי מה צריך, ללמוד, לא ללמוד, ואני אומר ארגז כלים, ארגז כלים. אז קודם כל...
אז מה זה ארגז כלים?
ארגז כלים זה מתחיל מקודם כל כן ללמוד, תואר אחד לפחות. אני מעדיף את המוסדות שהם באים מהפרקטיקה, שהמרצה הוא היה מנכ״ל קוקה קולה, או שהוא היה מנכ״ל אינטל, או שבאים מהפרקטיקה. לעשות המון עבודות הטרוגניות, שונות ומשונות, כדי שארגז כלים שלך יהיה מגוון, ואז אתה מגיע לתפקיד שאתה יודע הכל מהכל, ואתה לא יכולים להתקיל אותך, לא ידעת, לא עשית. אפרופו, אני מפתח סוגריים, כששבוע ראשון שלי בתור מנכ״ל מיצובישי, אני עושה על מסעיות הפצה. כי אמרתי, אם אני לא אעשה את זה בהתחלה, אני לא אעשה את זה, ואני אלמד מלמטה, ואף אחד לא יגיד לי, אתה לא, אנחנו מדברים בעולם החלפים. אז קודם כל, אתה מציב לעצמך מטרות, ואתה מתחיל לשים לך ארגז כלים, לימודים, עבודות שונות ומוגנות, אתה לומד הרבה, אתה קורא, אתה עושה כל מה שצריך, ולדעתי הכי חשוב, אם אתה שאפתן, זה תיאום ציפיות עם המנהל שלך, או עם היעד. מה אתה צריך? אתה יודע, כשהייתי בשטראוס, אז אני החלטתי שעד גיל 40 אני אהיה מנכ״ל, ואז בגיל 38 שטראוס ואליט מתאחדים, ואני אומר לעצמי, רגע, הם התקלקלו את התוכניות. עכשיו 9 מנכ״לים מאליט יבואו, 9 משטראוס, יישארו 12 מנכ״לים, 13 מנכ״לים לא יהיה. ואני כל הזמן אמרתי למנכ״ל, מה אני צריך לעשות? ונתן לי רשימה, כדי שאני אהיה מנכ״ל. בסוף התמזגו ולא הייתי מנכ״ל.
מה למשל, איזה דוגמאות? אתה יודע, דיברת על הפער בין הרצוי למצוי, זאת אומרת, בין איפה שאתה היום היית מנכ״ל מיצובישי, רצית, כיוונת להיות מנכ״ל מרצדס.
נכון.
אוקיי, ואמרת בעצם לראש הקבוצה,
ראש, כן, ראש הקבוצה.
אוקיי, שאני רוצה להיות מנכ״ל מרצדס, אוקיי, ותדביק לי, תשלים לי את הפער. מה היה הפער הזה?
אז התחיל מזה, קודם כל תוכיח את התוכנית במיצובישי, תביא תוצאות, תעמוד בתוכנית העבודה שלך. אתה באיזשהו שלב, אתה חוץ מלהיות מנכ״ל, שזה משרה מלאה, 2 משרות, מזכיר לך שאני מגיע מלהבים, נוסע 4 שעות כל יום. כל יום אני 4 שעות. מחצי משרה אני באוטו. כל יום 30 שנה. אז אני עושה בנוסף, יש לי משרה וחצי מנכ״ל, אני לוקח פרויקטים חוצי ארגון, שלא קשורים לזה. אני אומר, רגע, יש פרויקט עכשיו חוצי ארגון, אני אקח אותו. יש עכשיו רוצים להטמיע את הסאפ, את מיו ירפי, אני אקח את תחום החלפים עליי. אז אני לוקח לך עוד ועוד דברים, שמה שמאפשר לך, שעוד אנשים יכירו אותך. ואז אתה מוסיף לעצמך עוד כלים ועוד התמודדויות, וגם הכי חשוב, איפה שאתה רואה שקשה, אתה נכנס בזה. אתה לא אומר, אני קשה, אני שם בצד, אני פשוט...
זאת אומרת, לא ללכת על הנתיב הקל, כי בנתיב הקל כולם נמצאים.
גם משעמם אותי, הנתיב
הקל. גם משעמם, אבל גם כולם נמצאים. עכשיו, בשביל הקל לא צריכים, אוקיי, לא צריכים אותך, לא צריכים הרבה אנשים, כי יש, בוא נגיד, על הנתיב הקל יש 100 איש, על הנתיב הקשה אולי תמצא 10 אנשים במקרה הטוב ביום אביבי. בסדר?
ותדע לך שדווקא ההיסטוריה שלי, ושבאתי ממותג יותר עממי כמו מיצובישי וטיבטם ושטראוס, לקחתי את מרצדס להנגשה. הסיבה שמרצדס עשתה פי 5, ויכלה לעשות פי 6, פי 7, פי 8, זה עניין של סמנטיקה מבחינתי, בשיא הצניעות, זה בשום אמרתי, רגע, בוא ננגיש מותג שמחר 750 רכבי יוקרה לאנשים עשירים במשך 50 שנה, וננגיש אותו לכולם. אז פתחתי את האולם הכי גדול בארץ, והבאתי אנשי שטח ולא אנשי אולמות, ופתחת את האולם הזה ליותר ויותר לקוחות.
אוקיי. ואז באמת היה את ההכפלה...
את ההכפלה, שילוש.
תחום הרכב הוא תחום קצת עתיק כזה, הוא ישן בתפיסה שלו, בעולם שלו.
קודם כל, זאת הפרדיגמה. היום הוא מאוד מאוד מתקדם. אם פעם, בתקופה שהיינו צעירים, שטראוס, תנובה, נטוויז'ן, יס, וכל החברות האלה היו פרטנר, בתי ספר, היום אתה לא מוצא המון בתי ספר למחירות או לניהול, אני חושב שעולם הרכב היום שם, חלק מהחברות.
כן, הם משקיעים שם.
משקיעים המון, המון, המון.
אני הגעתי, מדבר איתך 24 שנה בערך אחורה, עבדתי בחברת תקשורת, בבדק בינלאומי זה היה, עברתי שם מלא תפקידים במחירות, מדור טו דור עד מוקדים טלפונים, ואני זוכר מלא השתלמויות על מחירות, מלא, יומיים, שלושה ימים, באמת בית ספר למחירות.
זה לא קורה היום.
עד היום הכלים האלה משמשים אותי, וזה פשוט מתנה לחיים.
אתה לא יודע כמה זה חסר היום. זה לא קורה בכמויות האלה, הדרכות האלה. אתה יודע, אני כל יום שישי, מזכיר לך, הייתי גר בבאר שבע, נוסע לזיכרון, כי יש בי שם המנכ״ל, שישי בג'ינס. ואני אומר, שישי בג'ינס, שעתיים, אין כביש 6. היום אני טוען שהמחוברות העובד לארגון, הוא הפרמטר הכי קריטי להצלחה, בייחוד שקשה להשיג עובדים היום, ברוב הארגונים, תשקיע בעובד, ולא רק בכסף, בהשערה, בהדרכה, בכלים, להגיד, בוא נעבור, אני מתפתח פה.
כן. עכשיו שבעצם הצמיחה של העובד היא ביחד עם העסק. זאת אומרת, שהעסק, שהעובד צומח, אז גם העסק צומח ביחד. זאת אומרת, אצלנו למשל, בהשקעה נכונה, אנחנו עובדים כצוות. אין, אולי רואים את הפנים היפות שלי, או של הדר, אבל בסוף אנחנו צוות, יש צוות שלם מאחורינו שבלי צוות, הדבר הזה לא יכול לקרות באמת.
או שקורה יותר לאט, או שהוא לא ממקסם את עצמו.
כן, או שאת, בדיוק, אבל זה קצת יחרוק שיניים.
נכון, נכון.
איזה כישורים צריך בשביל להיות במנכ״ל, אוקיי, של כזה מותג גדול?
תראה...
איזה תכונות אופי?
קודם כל, המון רצון. אסרטיביות, המון המון ביטחון עצמי, המון המון ביטחון עצמי, אפרופו ארגז כלים, כשיש לך ארגז כלים, ועשית הרבה מאוד דברים, וכמעט כל תפקיד, עשיתי כמעט כל תפקיד. חוץ מכספים, עשיתי כל תפקיד בחטיבה ובקבוצה, לא בכוונה גם לפעמים, בגלל שלא היו, או היינו, אתה יודע, חוסר. ואני חושב, היום אני טוען שהמפתח להצלחה זה חריצות. אתה צריך ארגז כלים של לימודים, של השתלמויות, של לקרוא, של לרצות, אבל תשים אותי היום מנכ״ל, רכב, תעופה, מספנות, אותי, זה כבר לא משנה, כשאתה לומד לנהל, ואני חושב שהבית ספר הכי טוב היה שטראוס, כי התמודדנו מתנובה הגדולה, כשאתה לומד לנהל, ויש לך איזה תובנות, איך אתה מביא תוצאות באמצעות אנשים, כמה שזה בנאלי, כשאתה מבין את זה, יפתח לך עולם שלם.
אתה יכול לתת נניח איזה דוגמה למשהו, זאת אומרת כזה מבחינת ניהול?
תראה, אני מאוד דוגל להביא אנשים מאוד מאוד חזקים תחתיך, תמיד אנשים יותר טובים ממך, למרות שאני בא מעולם המחירות וגדלתי כסוכן מחירות בשטראוס, הבאתי מנהל מחירות יותר טוב ממני בתפיסה שלי, מנהלת שיווק יותר טובה ממני, משאבי אנוש, אספקה, אנשים, טריידין, כל תחום הבאתי שאנשים מאוד חזקים. אתה לא מפחד, אתה לא צריך לפחד על המקום שלך. אתה מביא אנשים חזקים, אז אתה, קודם כל יש קונטרה, הם לא יסמנים, מתווכחים, וזה מצוין, ואתה מחליט בסוף, והם מותחים אותך. אז להביא אנשים מאוד מאוד חזקים, כמו מין מנכלים קטנים, הייתי מביא סמנכלים, מנהלי חטיבות, שיש להם פוטנציאל להיות מנכלים. אז זה עושה לך מכפיל כוח מטורף. אז להביא מאוד אנשים
מאוד מאוד חשובים. מאתגר אותך גם, זאת אומרת, להיות עוד יותר טוב, כי הוויכוחים האלה, זה שלא מסכימים איתך, אז הוא אומר, רגע, רגע, בוא, אחד, יכול להיות שהוא גם צודק, אבל יכול להיות שעכשיו אני צריך להיות עוד יותר טוב.
אתה לא יכול להיות פרש, כאילו להגיד, פתאום אתה לא יודע את החומר, אתה לא יודע, אז אתה נעשה יותר ויותר טוב כל הזמן. כן, אבל אני מאוד מאמין שאם אתה מכוון, אתה מגיע קרוב, היתרון שלי אולי על אחרים היה, יכול להיות שלא הייתי מנכ״ל מרצדס, אבל הייתי משהו קרוב, זה שאני לקחתי מטרה, וכל הזמן בדקתי את עצמי, משבתי את עצמי וביקשתי מהסביבה. מהסביבה, תנו לי משוב. מהקולגות שלי, מהכפיפים שלי, מהמנהלים שלי, תנו לי משוב. חסר, לא חסר, אני טוב, לא טוב. ובן אדם שהוא אובססיבי למשוב, הוא יכול להגיע לכל תפקיד.
בדיוק. זה המפתח, ואתה יודע, לא להביא כאילו את האגו. זאת אומרת, לא לקחת דברים אישית. זאת אומרת, גם, אתה יודע, אני עובד עם אשתי. בדר, זה מאתגר כשלעצמו, אנחנו למדנו לעבוד ביחד, אתה יודע, זה...
לא להביא את זה לארוחת שישי, זה בטח להתי היד הכי קשה שלך.
לא, אנחנו קודם כל למדנו לא לקחת דברים אישית. יש את העסק, יש את החברה, ובסוף זה לטובת החברה והארגון. זה אף פעם לא אישי, אוקיי? ויודעים לעשות את ההפרדה. אנחנו גם חושבים באותו ראש, יודעים לעשות את הדברים מהר. דיברת מקודם על טיב טעם, אוקיי? ככה, כל בוטק זרקת ובכל זה. אני טיפה מכיר את הסיפור, אבל בואו... יש שם קצת, איך אומרים,
פלפל. אני מנכ״ל שנה ראשונה שלי, יש מנכ״ל לחברה, לרשת, אני מנכ״ל לתעשייה, 4 מפעלים, ויש מנכ״ל ליבוא, וברשת עצמה יש תחקיר שטיבלו בשר, כדי להאריך לו את התוקף, היה כל בוטק, מה שכמו המקור היום.
כן.
תחקירים.
לחבר'ה הצעירים שאולי, אתה יודע.
כמו המקור היום. ו... לא בגזרה שלי, אבל בגזרה המקבילה של התחילה דרמה שם של תחקירים וכו'. הבעלים נכנס מאוד למין מגננה, נעלם מהחברה, כאילו, כמה חודשים. אני ועוד שני מנכ״לים עושים לנהל משבר ענק.
הבעלים נעלם.
הוא מאוד מאוד לקח את זה אישי, נפגע, ואנחנו בשלושה מנכ״לים צעירים, בני 30 ומשהו, 9, 8, מנסים לצאת מהמשבר.
אני אעצור אותך רגע שנייה לפי הסיפור. זאת אומרת, אני מנסה להבין, הבעלים של העסק, של החברה, בעצם נעלם מהתמונה, איפה המוטיבציה, אתה יודע, כמנכ״ל בכלל להילחם, אתה מסתכל, אתה אומר, בוא נה רגע,
אוקיי? כי בתור מנכ״ל אתה די לבד בצריח, ואתה, אחריות מאוד מאוד גדולה, זה חלק ממנכ״לות, אתה יודע, אתה יכול לעשות ביטוח דירקטורים, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, ובסוף הרבה מאוד אחריות עליך, והרגשתי שגם שהחבר צוות שלי, שזה קרה אצלו בגזרה, צריך עזרה, זה עניין של ערכים. וגם לצאת ממשבר, זה כמו מה שהוביל אותי כל לכם, זה עוד איזשהו אתגר להצלחה.
נכון.
כמו שאתה רוצה להגיע ליעד מחירות, אתה רוצה לצאת מהמשבר, לימד אותי המון, הניהול משבר הזה, החברה מתפתחת, נעשית הרבה הרבה יותר טובה אחרי המשבר כזה.
אז מה היה? אוקיי, הגיע כל בוטק וטיפול
בשר. כן, והערך של החברה ירד, והתחילו, והייתה עזיבת עובדים, וירידה במחזור וכו'. כינסנו את עצמנו, עשינו ישיבת ניהול משברים, גייסנו חברת ניהול משברים, בדקנו את כל הנהלים שלנו, חידדנו, התמודדנו, השקענו המון בשיווק, חזרנו למגרש.
אוקיי. ואז, טוב, טבעם, איך אומרים, קיימת עד היום.
עד היום, אבל מאז, כן, אחרי זה התחלפו הבעלים.
כן.
נמכרה החברה.
אוקיי. בסדר, והיו עוד איזה משברים, זאת אומרת, בדרך, כי טבעם זה, אתה יודע, זה רק...
היו, תמיד יש משברים. אני כל משבר הפכתי אותו להזדמנות. היו הרבה משברים. היו משברים שאתה... מתמודד ואתה לא עומד באיזשהו יעד מחירות, משברים שאתה, אני קורא לזה משברים שאתה נתקע עם מלאי מאוד גדול, ואתה צריך להיות יצירתי לראות איך אתה מוכר אותו, לפעמים משברים אישיים מלך לבין הבוס שלך, משברים, אני קורא לזה משברים, או אתגרים, אני קורא לזה אתגר, שפתאום חסרים לך שלושה חברי הנהלה, אבל אתה יודע, זה תמיד, היה לי פטנט קטן, אני קורא לזה פטנט, כל עוד אתה מביא תוצאות, שמעבר לצפוי, אני לא מתערבים לך. אז תמיד הייתי בשליטה. כאילו, כשקיבלתי את מרצדס ב-750 רכבים בשנה, 50 שנה, הציפוי שאני אעשה 800-900, לא ציפוי שאני אעשה 3,500.
כן.
כשאתה מביא את תוצאות שהם, שבחודש ינואר אתה עושה 50% יותר משנה שלמה קודם, אז די לא...
לא שותקים.
די לא מתעסקים איתך.
כן. ובתקופה שאני עבדתי במחירות, אני הייתי, היה לי סדר יום, אתה יודע, הייתי גם בחור שקצעיר, הייתי קם בבוקר, תרגל מדיטציה, שהיה קורא ספר שעה, מתאמן שעה, זה היה ספתח של הבוקר, הייתי מגיע ב-12:01. עכשיו, כל פעם, מה היה בישיבת וכל זה, הייתי שם להם את הפקות, את כל המחירות מערב קודם, הייתי שם להם על השולחן, תראה לי מישהו שמחר יותר, אני אבוא מתי שאתה רוצה. ופשוט שתקו, כי ככה הייתי שם כמה שנים, וכל הזמן, כל חודש, מקום ראשון, עד היום יש לי עוד מתנות, אני מדבר איתך ממזג בינלאומי, 20 שנה אחורה, שאני שומר, זה לפעמים אתה יודע, מזכרת, אבל באמת...
זה הפטנט, זה באמת, תביא תוצאות, עבוד קשה. היום אני חושב שאנחנו מתמודדים עם אתגר שחלק מהדור לא יכליל, הוא לא חרוץ מספיק. הוא לא חרוץ, הוא לא מקטט רגליים.
כן, למה? מעבר לזה שהם אוהבים את הכל אינסטנט, מהיר, אינסטגרם, טיק טוק.
הרבה מאוד חבר'ה מדלגים על לימודים, הופכים להיות יועצי נדלן, מנהלים שיווק בדיגיטל והכל. ואתה יודע, בדיוק אני מלווה עכשיו איזושהי חברת שיווק דיגיטלי, אני לא תקשיב. אתה חייב בידול. אתה חייב בידול, כי כולם עושים כמעט אותו דבר. הוא יושב בקולומים על לפטופ, והוא עכשיו עושה חקידום בפייסבוק. הם, מבחינתם הם מקצרים 4-5 שנים של לימודים, מכינה ועבודה ראשונה. אני טוען שאין דרכים קצרות, ושאלת אותי קודם, איך להיות, איך זה, מה אתה צריך כדי להיות מנכ״ל מרצדס? את זה אתה לא צריך, זה לא יעזור לך. הדרך הזאת של חלק מהאנשים, הם לא יהיו מנכ״ל מרצדס, הם לא יהיו מנכ״ל אלעל, הם לא יהיו מנכ״ל אינט, הם לא יהיו. כי זה לא המתכון. המתכון, אני אומר שזה היברידי, לא צריך ללכת כמונו, 50 שנה, 20 שנה, 30 שנה, כמו ההורים עבדו באותו מקום עבודה. אבל יחד עם זאת, אתה לא יכול לדלג על הכל ולהגיד, נעשה איזושהי עסקת נדלן, איזה מקור קרקע. אתה יודע, אני אספר לך סיפור. פוגש, יושב באיזשהו, יושב בירקון באיזה בית קפה, פוגש בחור צעיר, ואני שואל אותו, נו, מה אתה עושה? אתה יודע, עבדתי עם הלפטר, מה אתה עושה? הוא אומר לי, אני מלצר, ב-28, השתחררתי מהצבא, קניתי איזושהי שטח קטן באשדוד, מכרתי, עשיתי איזה 100,000 שקל, מכרתי, ואני חי מצוין. וזה הפער.
זה הפער.
אז אל תבוא ותגיד לי, אתה יודע, איך אני לא? מה עשית בשביל זה?
כן, זאת אומרת, מחפשים גם, לפי דעתי, את ה... נקרא לזה כסף מהיר, ריגוש מהיר, סיפוק נכון, מהיר. נכון. תן לי את זה באדרנלין גבוה, וזהו.
כי וזה הם מוטעים באינסטגרם ובטיקטוק וזה, הם מוטעים מכל הסיפורי הצלחה. אבל בוא ננסה שממחר יעלו באינסטגרם ובטיקטוק את כל הכישלונות של האנשים. רק כן. כישלונות. לא נראה לי, נראה לי שהם מהר מאוד יחליטו רגע הדרך לא נכון. הם רואים כל מיני הצלחות וגם לא תמיד זה אמת.
נכון, עובדים קשה. שמע, כן. אני יכול להעיד על עצמי שאני עובד לא מעט שעות ביום, יש גם לא מעט לחץ, לא מעט אתגרים, עסקאות שנופלות בדרך, במיוחד, אתה יודע, בשוק של היום שהוא כן. מאוד דינמי ו- כן. ולא פשוט. צריכים להיות מוכנים, צריכים לפתח, זה כבר לא אור של פיל, אור של נכון. פיל זה היה נכון ל... אומרים.
לא, וגם אני, אתה יודע, כן, כמו שאמרת, גם היום הם יודעים להסתדר אפילו עם קצת כסף. ו...
כן.
אתה רואה חלק, לא משקיעים בפנסיה, חיים עם כל הכסף שיש. אני חושב שפה טעות, אני לא חושב שמה שאנחנו עושינו זה נכון לגמרי, אבל זה, יש פה אפור בהם.
צריך איזה, בדיוק, את האיזון. אתה שיתפת אנשים שאתה רוצה להיות מנכ״ל, חוץ מאת הראש קבוצה של כל מוביל, את החברים, את הסביבה הקרובה.
התפיסה של הספר, פתק קטן, פתק גדול, אומר שאני שם פתק לאישי, בפתק גדול זה הפתק העסקי, למה אתה עושה בעסק. ובפתק האישי, חלק מהמתודולוגיה שאני גם מלמד, זה לשתף, מזין מחויב. כשאתה משתף, מודדים אותך. כשאתה מודיע לאנשים מה אתה רוצה לעשות, אני אגור בהרצליה ליד הים, אז זה הופך להיות איזושהי מחויבות לעצמי ולסביבה. ועצם זה שאנשים מודדים אותך כל הזמן, ואומרים לך, אני במדורה רביעית בספר, רשמתי בעמוד האחרון את הפתק הקטן שלי, את היעדים שלי, אז אני משתף 7,000, עכשיו זה עם QR, אז עכשיו אני משתף 7,000 איש, אני מאמין שהשיתוף הוא חלק מהמתכון להצלחה.
לחלוטין. ואז כל העולם שותף...
שואל אותך, בודק אותך, ואתה חייב להיות טוב.
אפילו מעבר לשואל ובודק, אני חושב שהוא גם הופך להיות איזה סוג של שותף, ואנשים נכון. אוהבים לעזור.
נכון.
זאת אומרת, אנשים כן רוצים להיות אפילו שותפים להצלחה.
נכון, נכון.
ואומרים, רגע, 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 אתה רוצה את זה? בוא, לי יש את החלק הזה בפאזל, נכון. בוא נעשה את זה ביחד, כי בסוף, אני מאמין שגם להיות מנכ״ל מרצדס, אוקיי, או טיפ טעם, זה לא קורה ביום אחד, וזה גם לא קורה לבד. זאת אומרת, אתה צריך עוד שותפים שיעזרו לך לעלות...
אתה צריך, אבל בעיקר, וזה כל פעם מחזיר לשאלה, זה התפקיד, מה חסר לך כדי להיות בו, ולהתחיל, אוקיי, אתה, היה פעמים שאומרים, מנכ״ל היה בא מהכספים, אחר כך היה מנכ״ל בא מהמחירות, ואתה מבין מה אתה צריך. בשטראוס ידעתי ששווה לי לרדת דרג, בסוף זה לא קרה, אבל ביקשתי לרדת דרג, כי אמרתי, אם אתה רוצה להיות מנכ״ל בשטראוס, אתה חייב לדעת שיווק. שיווק, לא שיווק מחירות, שיווק. אז אם אתה יודע שכדי לגיע לתפקיד ההוא, מה אתה צריך לעשות בדרך, ואת עושה תיאום ציפיות ושואל כל מיני שאלות, אז יש לך סיכוי מאוד מאוד גדול להגיד.
כן, ומה מה, מה לדעתך נניח מנכ״ל היום באמת צריך מבחינת, דיברנו על מחירות, על שיווק, כספים, זאת אומרת, מה קישורים תכלס, אתה יודע, עכשיו חבר'ה צעירים שומעים אותנו, אוקיי, באוטו, בדרך לעבודה, ואומרים, אוקיי, בסדר, אז אולי אני לא יהיה מנכ״ל מרצדס, אולי כן, זאת אומרת, זאת אומרת, איך הם בכלל מתחילים?
מתחילים בזה שיגידו מה הם רוצים להיות. אם יגידו, אולי כן, זה לא יקרה. לא יבוא מישהו, ידפוק להם בדל, יגיד, רצינו לראיין אותך לזה. קודם כל, להגיד לאן אתה רוצה. אני יכול להוכיח שזה מאוד מאוד קל להגיע לכל דבר. החלטת באיזה ענף אתה רוצה להיות, והחלטת שאתה רוצה להיות מנהל בכיר. ברגע שהחלטת באיזה ענף אתה רוצה להיות מנהל בכיר, אז אתה מתחיל לעבוד בענף הזה, גם אם זה לא בחברה הספציפית. כן. כבר התחלת לעבוד בענף, ומתחיל להגיע לחברה הספציפית, מאוד קל להגיע לכל חברה היום, למשאבי אנוש, דרך הלינקדין, ודרך חברים ודרך מעגלים. וגם אם אתה צריך להתחיל מלמטה, ואתה אומר, אני אהיה מנהל בכיר בחברה הזאת, יש סיכוי טוב שאתה תהיה, כי אתה תעשה את כל מה שצריך, תעשה כל מיני תפקידים או תפקידים דומים, תציב לך כל הזמן מטרות ותתראיין לתפקידים בכירים, וכל הזמן תגשר על הפערים שאתה צריך, שים לך לימודים, תראה שאתה טוב בפיננסי, שאתה טוב במחירות, בשיווק, שתדע את כל התחומים, תלמד אותם, עדיף שגם תעשה אותם, תתמודד. אתה יודע, אני עשיתי לוגיסטיקה, עשיתי שיווק, עשיתי מחירות, עשיתי כספים. אתה יודע, אתה שם את עצמך איפה שקשה כדי לדעת, ואני מאמין שהיום יש המון מידע, אבל אתה יודע, שאלה מה אתה עושה עם כל המידע הזה, ואתה מציב לך עוד ועוד ועוד מטרות, עם המון המון שאפתנות, עם עבודה מאוד קשה, אין מה לעשות, על להישאר שעה יותר, כן, זה עדיין עובד, להישאר שעה יותר, לעשות זה, אתה יודע, יום חמישי, קבוע במשך 6-7 שנים, כל חמישי בערב, אני מ-8 בערב, עד 12 בלילה, בחצי חינם, אף אחד לא עשה את זה, מלבדי, יושב עם הבעלים, מדברים, מקלפים בצל, מסדרים את הבטיחים, וברור לך שביום ראשון למחרת, אני המלך של הסופר, אני עושה מה שאני רוצה, שטחי מדף, מבצעים, מה שאני רוצה. וזה הרעיון, לעשות את האקסטרה מייל. לעשות פי 3, ומה לעשות? לא יעבור אותך לפעמים החברים שלך, ואתה תבוא עם המצגת הכי יפה, ואתה תבוא עם משהו שאחרים לא הכינו, ואתה יכול לאבד אולי זה, ואתה אומר, אם אני עכשיו רוצה שיהיה פה קונזנסוס וצוותיות בכל מקיר סבבה, אבל עדיין, תשאב תמיד להיות הכי טוב, ויותר מכולם, לעשות אקסטרה מייל.
כן. תחקרו לך שאתה הולך להיות מנכ״ל, זאת אומרת, לא, אמרו לך, עזוב אותך, מה אתה עכשיו חולם, אתה כאילו... או.
לא, אני סיימתי בתור סמנכ״ל בשטראוס.
לא, אבל אני הולך בכוונה, אפילו, אתה יודע מה, עוד לפני שנהיית המנכ״ל בשטראוס...
לא ידעתי להגיד את המילה מנכ״ל. התחלתי, קודם כל, בוא נהיה סוכן מחירות הכי טוב שיכול להיות בשטראוס. אוקיי. בוא נהיה מנהל מחלקה הכי טוב שאני יכול להיות. בוא נהיה מנהל סניף בשטראוס. ראיתי שאני מנהל סניף, תראה, אמיתי, אני ראיתי שאני עושה את זה טוב, ראיתי שאחרי כמה חודשים זה כבר, אני מרגיש תקרת זכוכית, אני מרגיש חנוק, אני מרגיש שאני יכול יותר, אני מרגיש שאני יותר טוב מהבוס שלי, אז אני מציב את היד הבא, בוא נהיה סמנכ"ל מכירות, אני סמנכ"ל, מצליח, הבאתי תוצאות, רגע, למה לא להיות מנכ"ל? אני רואה מי המנכ"ל עם לידי, אני יכול לעשות את התפקיד, אני אומר, מגיל 40 אני מנכ"ל, מחפש תפקידי מנכ"ל, מקבל להיות מנכ"ל טבעתם, וככה אתה מתקדם.
וצומח. כן. יש איזה, אתה יודע, דיברת הרבה על מחירות, על דברים, יש איזה עסקה ככה מעניינת.
היו הרבה עסקאות, אני אספר לך שתי עסקאות, הם גם כתובים. עסקה אחת זה הרכב הכי יקר שמכרתי, 2,650,000, רופא שיניים. מגיע לאולם, אני מימי חמישי תמיד באולם, אני כאילו להיות בשטח, לפגוש לקוחות, מימי חמישי באולם בהרצליה.
אתה מאוד נגיש, אתה יודע.
מאוד.
מעבר לה, אתה יודע, להיכרות שלנו, ש...
נגיש.
מהטלפון הראשון לתה שיחה, ומאז לך תבוא, יהיה אחלה פרק, כיף לדבר איתך. אבל, שמה, מנכ״ל של מרצדס...
אני חושב שזה המפתח להצלחה. אני הכי בגובה עיניים, אני גדלתי, אתה יודע, כמו שדיברנו, די בכלום, ולא שכחתי את זה. היום בחברה שאני מייעץ, אני חוזר ללידים, אנשים, רגע, זה בטוח שזה אתה, אתה יכול, לא מאמינים, כי זה שלי, זה חברה שלי. כן, מאוד מאוד, אני חושב שהגובה עיניים והמאמיות הזאת מאפשרת לך הרבה מאוד פתיחות, ואנשים מתקרבים אליך, והייתי יושב בג'קוזי אצל חבר ביום שבת ומוכר אותו, וככה כל הזמן. מבחינתי כל רכב הוא היה ליד, אני ראיתי רק לידים, הייתי הולך מסעד, אני רואה רק לידים. זה גם משהו מאוד אובססיבי, בגלל זה אמרת לך, מחירות הן אינסופיות, אחת זה לעשות פי 5, פי 6, פי 7, פי 8, פי 9. אז אני מגיע ביום חמישי, ומפתיע אותי שהוא לא מבקש הנחה. תבין שעל 2,650,000, אתה יכול לתת 200,000 שקל הנחה לאוטו. הוא לא מבקש הנחה. אבל יש לי בקשה. אתה רואה את הבן שלי, סיים רפואת שיניים ברומניה, תן לו אוטו מתנה. שאנחנו בולה מרצדס. תן לו אוטו מתנה, מאוד מאוד מאתגר, מאוד מאוד מעניין. דאגתי שהוא ייקח אותו ב-200,000 שקל. חיוונתי ספציפית, אמרתי, אני זורם איתך. לא אותו מתנה, במקום הנחה. הייתה עסקה מאוד מאוד גדולה, מאוד גדולה, שנסעתי לגרמניה, היינו צריכים לעשות הסכם לשנה הבאה, והאוטו הכי נמכר הוא S-Class, שעולה 1,000,000+. ואני ידעתי שאני צריך 120 S-Classים לשנה הבאה, זה היה יוני, יולי, שנה קודם. ובאתי עם אסטרטגיה שאני אומר להם רק 30. עכשיו, אני יודע שבאס הם מרוויחים הכי הרבה. ואני פוקר פייס וויכוחים, אתה לא יכול לעשות פחות משנה שעברה, אמרתי, אני יכול רק 30, אין ביקוש, יש יבוא אישי מאוד גדול, תחרות. וזהו, שלוש שעות לפני הטיסה, אני אמר להם, אם אני אקח 120, ואז נפתחו שערי שמיים, וקיבלתי את כל ההנחות האפשריות, הייתה עסקה מטורפת, יחדתי שער עם 30, וכנראה הייתי דופק לעצמי את הבונוס, באותה שנה.
מדהים, מדהים. שמע, אתה יודע, זה... כאילו, זה מספרים שלפעמים לא נתפס, זה כאילו, זה אוטו במחיר של בית. עכשיו, אני אגיד לך עוד פעם, אני בתפיסה שלי, אני לא חובב רכבים. בסדר? כאילו, זה פחות הקטע שלי. לפעמים נראה לי מוזר לשים כל כך הרבה כסף על אוטו, בסדר? שאתה יודע, בסוף הוא גם מאבד את הערך שלו.
לא בסוף, אתה מניע את האוטו, לקחת את האוטו ב-800, עינת את האוטו, איבדת את ה-200.
נכון.
עינת.
בדיוק, אתה מבין, עכשיו כואב הלב, אני קונה עוד דירה, זה באסטרטגיה שלי, הדירה הזאת היא סבבה.
זה לא השקעה.
כן, לא, זה ברור, סתם, הייתי חייב רגע לשתף,
אנחנו מדברים
מרצדס.
זה לא השקעה, זה לא השקעה, אבל אתה יודע, אתה מדבר על יכולות מחירה, ואפופו טיפול בהתנגדויות, תסריטי שיחה, לעשות אנשי מחירות טובים, תנחש בערך, כמה כסף, הנחה, היינו נותנים ללקוחות בשנה. זרוק מספר.
מה, בכלל החברה?
מרצדס. כמה הנחות בשנה היית נותן, יש את עלות הרכבים,
כן.
היית נותן להם הנחה. באיזה מחזור היית נותן הנחה?
אתה יודע מה, אני מניח שהוא לא אפילו כזה גדול.
דבר בכסף, לא באחוזים.
בכסף? אפילו זה במיליונים בטח.
150 מיליון, 180, 190 מיליון. הנחה.
הנחה.
עכשיו, אתה בא ואומר, על זה עבדתי מאוד מאוד קשה עם אנשים, אמרתי, חבר'ה, בין 180 ל-179 זה מיליון. מיליון זה שכר העבודה שלכם, של כל האולם בשנה. מיליון זה יותר מכל תקציב, זה עשירית מתקציב השיווק שלנו. זה הכל עניין של מיומנות. שאתה אומר, אני רוצה 80,000 הנחה, ואני אומר לך, סוגר ב-72, עוד 8. וזה מאוד 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 מורכב, איך ברכב שאתה יכול לתת לו 150, 100,000 שקל, 80,000 שקל הנחה, ללמד אותם לתת גם 74. וזה, עזוב שאני ידעתי שככל שיהיו פחות הנחות, אני ארוויח יותר בונוס, כי אני הייתי מתוגמל על פי הרווח, וזה מיומנות מאוד מאוד קשה, שהיינו משקיעים, דיברנו קודם, מאות שעות הדרכה, מאות.
כן, להבין, בכלל שאתה משאיר כסף, והחברה הכסף הזה הולך לפעמים אפילו לפיתוח של הארגון, לא דברים וכאלה. טוב, אנחנו ככה, אתה יודע, יש לי עוד כל מיני שאלות וכאלה, אבל בוא, ככה, אנחנו רגע לפני הסוף נעבור לשאלון המהיר.
יאללה. אוקיי?
לא יודע אם התכוננת, אבל החוקים מאוד פשוטים. אוקיי, אני שואל, אתה עונה, ספונטני, רגיש, חוש הומור.
יאללה.
יאללה, טוב, מוכן לשאלה ראשונה.
יאללה.
תאר לי את עצמך בשלוש מילים.
יזם, יצירתי, איש משפחה.
מדהים. מי הוא האדם שהכי השפיע עליך?
לדעתי מנהל חטיבה, בעסקי מנהל חטיבת שטראוס, קובי לוי.
למה? מה
היה שם? הוא היה דמות להרצה, הוא היה חרוץ, אתה רצית להיות כמו, הוא היה חכם מאוד. והוא כאילו, לדעתי הוא מתח אותי להיות, אולי בעסקי להיות כמו.
מדהים. ספר מומלץ?
חוץ מהספר שלי, אני חושב של מנהיגות של ג'וליאני. זה בגלל שגדלתי, הייתי שנתיים בארצות הברית אחרי הצבא, והייתה לי חברת תובלות, אז מאוד התחברתי לסיפור, זה היה בתקופה שלי. ויש המון המון טיפים ניהולים.
כן, ספר מעולה.
מעולה. יש גם את המנכ״ל והדלת המסתובבת, מומלץ, ספר משעמם ברמות, אבל סיפורים אמיתיים מטורפים.
כן. אוקיי, לא, זה לא קראתי. הדבר הראשון שהיית לוקח איתך להיבודד.
את הטלפון?
את הטלפון, והדבר האחרון שהיית לוקח איתך להיבודד?
מזון עם קולסטרון.
מזון עם קולסטרון. בודד, אתה ככה אוכל קוקוס.
אוכל בריא, כן.
כל היום, אין קולסטרון. תגיד לי, ככה, אמרת מקודם, אוקיי, פלאפון. אתה יודע, להיות מנכ״ל, זה גם לעבוד הרבה שעות, אתה מדבר על יום חמישי, להיות עד 12 בלילה עם הבעלים של חצי חינם וכל זה. איפה מגיע האיזון בין, אתה יודע, עבודה, בית, משפחה, קריירה?
תראה, המשפחה, כשהילדים היו קטנים, כל מה שקשור לילדים, זה היו אורגנים ביומן, שסביבם הכל מסתובב כמו מחוגה, ולא משנה באיזה תפקיד, ולא משנה חול, ולא משנה כלום. אז ברגע שאתה שם לך אורגנים, לדוגמה, ימי שלישי, קבעתי כלל במרצדס, כולם מסיימים בארבע. עכשיו, זה לא משנה אם איזה חוג, אם הילד אוהב מקרמה או כדורסל. בארבע עוד הולך לחוג, לא משנה מה. כאילו, אז אתה קובע לך אורגנים של חול, אורגנים של כיף, אורגנים של הופעות, אתה קובע לך מלא אורגנים שמופכים להיות חלק מהמתודולוגיה שלך, ותופסים לך את היומן בדברים כיפים. ואז אתה עובד מאוד מאוד קשה, כי אתה יודע שבו שלושה חודשים אתה טס.
כן.
ואז אתה מאזן לך.
נכון. אצלי זה יום רביעי. יום רביעי יש לי דייט עם הבנות שלי גלידה.
יש לי, כנראה בקרוב אני אחליט שיום אחד אני לא עובד.
כן. יאללה. תבוא לקפה. ההצעה הכי טובה שנתנו לך.
וואו, שאלה מצוינת. אחרי שנתיים שהייתי מנהל סניף שטראוס בבאר שבע, התמודדתי להיות מנהל, הייתי שנתיים רק מנהל, התמודדתי להיות סמנכ״ל, ואמרו לי זה מוקדם מדי, והלכתי ועזבתי, שבוע הייתי בבית, אמרתי אני לא חוזר, ואמרו לי את עושה טעות, תחזור, יהיה בסדר, היה בסדר. הכל היסטוריה.
השאר היסטוריה. איזה תחביב יש לך?
אני מאוד אוהב לטייל, אוהב ספורט, אוהב ספורט, משחק כדורסל, היום פחות, אני קצת בזה, אבל אתה יודע,
בורחתי,
נולדתי 5.5 קילו.
וואלה.
כן, אוהב לראות ספורט ואוהב לטייל.
עם כל הגובה, לא היה לך איזה חלום להיות שחקן כדורסל בתור ילד?
הייתי, לא בליגות זה, הייתי מאמן כדורסל, שחקן כדורסל, הייתי שופט כדורסל, התפרנסתי מכדורסל.
וואלה.
לא ליגה לאומית, אבל ליגות נמוכות, אבל הייתי, בטח.
כן, מדהים.
ניקולי הטוב.
יפה. היה לי ניסיון קצר עם כדורסל, המאמן תפס אותי, אמר לי, בוא, בוא ילד, בוא רגע, אתה מאוד חמוד, אבל זה לא בשבילך.
זהו,
חיפשתי משהו אחר, הלכתי וניתי טיסנים.
מדהים.
כן. איפה אתה רואה את עצמך בעוד 10 שנים?
אני מקווה, מטייל המון, 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 המון בעולם, מטייל המון.
יפה. אם היו עושים סרט על החיים שלך, לאיזה ז'אנר הוא היה שייך?
לא יודע, תראה, זה מאוד מורכב, יש לי 3 חלקים מאוד משמעותיים, מצד אחד מאוד דרמטי הקטע כביכול של הילדות שלי וכולי, אבל זה משהו, בסוף זה היה משהו עסקי, כמו אתה יודע.
כן.
כמו טראמפ שעושה את ה... איך זה היה? יש לו את התוכנית שלו שם? שהוא ממנה מנכ"לים.
כן, אני פחות טלוויזיה.
אז אני מאמין משהו עסקי.
כן, חוסך לקנות מרצדס. לאן היית הולך אם היית בלתי נראה?
לאן הייתי הולך אם היית בלתי נראה?
התקלתי, אה?
לא, זה נראה לי זבוב על הקיר בבית הלבן, סתם מעניין לראות מה קורה שם.
כן, איך שמה בטופ.
איך זה מתנהל בטופ של הטופ. אפרופו למתוח את עצמך בעסקי, כן? זבוב.
כן, אחת, אחלה זבוב שם. כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר?
חצי שעה.
חצי שעה, כן, אתה כבר בחוץ. מגניב. מה הדבר שעשית שאתה הכי גאה בו?
הילדים שלי, המשפחה, ילדים.
ילדים, משפחה. אתה יודע, זה מדהים. הייתי באמת מלא אנשים, מכל, אתה יודע, שכבות, רמות, של עולם הנדלן, עסקים, והכל, ובסוף, זה לא משנה מה הם עשו בקריירה שלהם, בסוף, אני חושב שהרוב באמת הכי גאים זה בדבר הזה שנקרא משפחה, שזה ערך,
תראה,
ערך מדהים.
זה המעגלים שלך וזה האוגנים שלך, וגם, אתה יודע, זה גם יש מחויבות, אתה יודע.
כן.
כן.
שאלה אחרונה.
כן.
את מי היית ממליץ לי לראיין בפרק הבא?
את מי הייתי ממליץ? כל אחד?
כן.
אני...
יש לו, אתה יודע, אולי שקשור קצת לעולה עולם הנדלן, לעסקים, משהו...
ברקת ובנט, אני מאוד מחזיק מהם עסקי, בלי קשר לפוליטיקה, עסקית. אני חושב שנגיד בנט כזה הוא, כשהוא הראש המשל, הוא מנכל את המדינה, אז אני מאוד מתחבר לתפיסות שלו, שלו ושל ברקת, בלי קשר לפוליטיקה, זה לא משנה מה הדעות. אבל אני מאוד, אתה יודע, אולי בהזדמנות לדבר על זה, אבל אני מאוד אומר, אם העולם העסקי, העולם הניהולי, ייכנס לפוליטיקה, המדינה תתנהל ולא...
תראה, בעולם העסקי יש המון אנשים מאוד מאוד מוכשרים. עכשיו, לפעמים יוצא לי לדבר ככה עם כל מיני אנשים, ויש איזו הרגשה שהם לא רוצים להתלכלך ולהיכנס לדבר הזה שנקרא פוליטיקה. זאת אומרת, יש אנשים טובים, מאוד מוכשרים, מנכ"לים של חברות.
הם מתעייפים.
מה, מהפוליטיקה?
כן, כאילו, אתה חושב שאתה יכול לשנות, אתה לא יכול לשנות. תשים אותי מחר, מנכ"ל ביטוח לאומי לא מסוגל. אני יודע שאני אתחרפן. שימו אותי מנכ״ל משרד ממשלתי, אני לא יקרה. יציאו לי פעם, לא יודע מתי, להיות מנכ״ל משרד התיירות, לא מעניין. אני יודע שעצם זה שאני לא יכול לשנות, אני פשוט יוציא אותי מדעתי.
כן, כי מה? כי זה גופים עם בירוקרטיות.
גופים איתים, ואבטלה סמויה, וועדים, ואתה יודע, באחד הפרקים שלי בשנים האחרונות, הייתה לי אפשרות, הייתי מועמד, זה לא קרה בסוף להיות מנכ״ל אל על וזה, ואמרתי, 30 ועדים, אתה יודע שזה, אמרו לי, אל תתקרב. זה גם יצא אחת הראש, אמרו לי, אל תתקרב.
תשאר בחברות שהן כאילו, הן מספיק גדולות, אבל הן עדיין...
שנודים לך לעבוד. אני תמיד אומר, הרבה יזמים באים ואומרים לי, אני רוצה למנות מנכ״ל. אמרתי לו, תמנה מנכ״ל בגלל שאתה עוזב את העסק. אל תמנה מנכ״ל שאתה יושב לו על הראש. חבל על הכסף, חבל על המשכורת.
למה?
כי הוא לא נותן לעבוד. כי בסוף הבעלים מסתובב במסדרונות, והוא עוקף אותך, והוא מדבר עם העובדים, והוא מקבל החלטות. הוא לא יכול להתאפק. הוא 30 שנה בעניין את העסק, הוא לא מתאפק.
כן.
אז המנכ״ל זה אוויר.
אתה אומרת שאתה רוצה באמת לצאת רגע לפנסיה, שהעסק הזה ישוט לבד, למנות מנכ״ל.
תמנה מנכ״ל חזק, צא מהעסק, אתה אל תשב עליו. כן. אין, לא עובד.
מדהים. שמע, שיחה מעניינת, מרתקת, אני בטוח שעברנו לחבר'ה כאן את הזמן בפקקים.
יאללה, מדהים.
אם אתם צופים בערוץ היוטיוב הזה, הזמן ילחוץ על כפתור הפעמון וכפתור הרשמה לערוץ. ואם אתם מאזינים באחד מהאפליקציות הפודקאסטים, אז תלחצו על כפתור עוקב, דרגו אותנו בחמישה כוכבים ותכתבו תגובות. זה עושה יופי לאלגוריתם וגם לי. נותן הרגשה טובה, חברים. אריאל, תודה רבה.
תודה רבה.
כיף גדול להיפגש. ביי חברים, תמשיכו לעקוב. נפגש בפרק הבא שמדברים נדל"ן.